עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. בקיץ 2016 זימן אליו ראש הממשלה נתניהו את כלי התקשורת השונים לתדרוך מיוחד. המטרה המרכזית הייתה להציג בפניהם את הגרסה שלו לאירועי צוק איתן, לקראת פרסום דוח מבקר המדינה. אבל זו הייתה גם הזדמנות טובה לשוחח על שאר הדברים שעל סדר היום. גם כתבי חדשות ערוץ 2 ואני ביניהם זומנו למשרד ראש הממשלה בירושלים. השיחה שנמשכה לא פחות מחמש שעות הוגדרה כשיחת רקע עמוק, וזה אומר שאני לא יכולה לספר לכם מה נאמר בה, אבל על האווירה כדאי וחשוב לדבר, וגם חזרה על עצמה בתדרוכים שקימו כלי התקשורת האחרים. נתניהו כנראה האיש המרשים ביותר בפוליטיקה הישראלית, סקר בפנינו את שלל החזיתות שאיתן מתמודדת ישראל. הוא התייחס בקור רוח ובבקיאות מעוררת התפעלות לשלל האיומים הביטחוניים, איראן, עזה, טרור היחידים, המנהרות. אפילו כשהוא נשאל על יריביו הפוליטיים, דוגמת בנט שבאותם ימים עשה לו צרות צרורות, הוא היה רגוע למדי. אבל כשהגיע הפרק בשיחה לעסוק בתקשורת, פתאום היה נראה שעומד בפנינו אדם אחר לגמרי. הוא נע ונד, דפק על השולחן, הרים קול ורתח מכעס. כמו שאומרים במחוזותינו, לא היה עם מי לדבר. זו הייתה פעם הראשונה שבה באמת נפל לי האסימון, שזה הנושא שהכי בוער בעצמותיו של ראש הממשלה נתניהו, הוא באמת חי בתחושה שהעיתונאים רודפים אותו, או לכל הפחות לא יודעים להעריך אותו כראוי, וגם את רעייתו, ומבחינתו גם הצגת חלק מהתמונה היא עיוות המציאות. פייק ניוז. השיחה הזאת גרמה לי לחשוב הרבה מאז, נדבר על זה בהמשך, אבל המצב רק הלך והחמיר. משבר התאגיד, חוק הפיקוח, פרשת נוני מוזס ותקיפת עיתונאים באופן אישי. היום ננסה להבין מה השורשים לאיבה שחש נתניהו כלפי התקשורת, ולמה בעצם הוא עושה את זה.
לא רק שאין טיפת הוגנות ואיזון בתקשורת, אז עכשיו באים לסגור את כלי התקשורת היחיד שמייצג עמדה אחרת של ציבור גדול. ואני רואה בעניין הזה, אבל גם לצערי בעניינים אחרים, שחותרים נגדי כראש הממשלה בכמה וכמה תחומים, בין השאר כדי לסתום את הפה של כלי התקשורת הזה, שלא מיישר קו עם הקו של הברנג'ה.
האם בנימין נתניהו נלחם את מלחמת הימין שהודר מהתקשורת במשך שנים ארוכות, או את מלחמתו האישית שלו בעיתונאים סוררים וביריבים פוליטיים, ומשתמש במחנה הפוליטי שלו כתירוץ להנחתת מכות קשות על העיתונות החופשית? איתנו רותם דנון, אנציקלופדיה מהלכת, ועורך ליברל.
שלום לך.
כן, אז אתה אחד המומחים הגדולים בארץ, אני חושבת, לענייני תקשורת בכלל, וגם ליחסי נתניהו תקשורת בפרט. אני חשבתי שצריך להתחיל את הפרק כשנתניהו מתמנה לתפקיד הציבורי הראשון שלו, לשגריר ישראל באום, אבל אתה שכנעת אותי שזה מתחיל עוד בשנות ה-70 העליזות.
ואולי אפילו גם אפשר לחזור אחורה לשנות ה-60, כי נתניהו צריך לזכור, לפני שהוא חזר ארצה להתגייס לצהל, בילה את השנים המעצבות שלו בארצות הברית. אלו היו שנים דרמטיות מבחינה תקשורתית, אני מדבר על רצח קנדי, ההתפתחות של רשתות הטלוויזיה הגדולות. נתניהו ספג שם תקשורת, הוא התאהב בתחום הזה, ולאחר מכן כשהוא חזר לארצות הברית, הוא למעשה הפך לאמריקאי לכל דבר, בנג'מין ניטאי, סטודנט ב-MIT, יועץ בבוסטון, הוא באמת מאוד מאוד אהב את התחום הזה. אגב, משהו שבאמת אי אפשר לתאר כמה זה גדול מבחינת נבואה, מבחינה נבואית נקרא לזה, נתניהו עושה את עבודת הגמר שלו שם, על איך המחשבים ישנו את תעשיית התקשורת. כלומר, עוד לפני שה-IBM ותואם IBM וכו' וכו' ואפל, לפני זה הוא ידע לאן זה הולך. עכשיו, נתניהו כבר בתקופה ההיא מתחיל להבין שהייעוד שלו הוא אחר. הוא עוד לא היה במקום הזה, הוא למד ארכיטקטורה, הוא חשב אולי באמת להיכנס גם לעסקי התקשורת, אולי נזכיר את זה אחר כך, אבל אחרי נפילתו של יוני נתניהו, אחיו במבצע אנטבה, נתניהו לוקח פוזיציה אחרת, ומגיע בעצם לייעוד אולי הוטל על יוני למעשה מטעם המשפחה, של להיות שליחם בחיים הציבוריים, של להיות המוכתר.
עוד לפני שהוא מתחיל את הקריירה הציבורית שלו בארץ, הוא מצליח להפוך למעין כוכב תקשורתי בארצות הברית.
נכון, ברגע, אחרי מבצע אנטבה ב-76, מוקם מכון נתניהו לחקר הטרור ב-78. נתניהו כבר נטוע עמוק בארצות הברית, הוא מחובר עמוק לקהילה היהודית, מחובר יחסית תקשורתית, הוא כבר מגלה את הכסף הגדול, הכסף זורם למכון, הוא עומד בראש המכון, ואז הוא מתחיל להיות מוזמן לכלי התקשורת האמריקאים, הוא מתגלה ככוכב. וזה לא עובר מתחת לעינם של הצופים, ושל אנשים מאוד מאוד חשובים, גם בחירי הקהילה היהודית, גם אנשי הקהילה התקשורתית שם, מגלים את נתניהו, נתניהו מגלה את עצמו, פחות או יותר בתקופה הזו, אנחנו תראים יום 78, הוא מגלה את הייעוד שלו. אבל הוא עדיין גם עובד בעסקים, מחפש כיוונים.
וזהו, והזכרת שהוא גם ממש ניסה להשתלב אולי בשוק התקשורת. עד היום אנחנו רואים אותו עושה את כל החבירות התקשורתיות האלה.
הייתה לו, אני חושב שזה סוף ה-70 או תחילת ה-80, היה לו קשר בין אנשי עסקים שהיה בקשר איתם, היה בקשר עם אשת עסקים מאוד מאוד עשירה. והוא ניסה לשכנע אותה להשקיע בתחום התקשורת, להיכנס להחזקות משמעותיות בתחום התקשורת האמריקאית, ולתת לו לנהל את זה. כלומר, יכול מאוד להיות שבמסלול חיים אחר, עם דלתות מסתובבות, נתניהו היה איזשהו...
של דונלד אלסון.
מיני מוגול תקשורת אמריקאי.
בלי האימורים אולי.
יכול מאוד להיות.
הבנתי. אז נתניהו מגיע לקריירה הציבורית הישראלית, כשהוא כבר רווי ניסיון תקשורתי.
רווי, ואגב... כבר אז, שזה הרבה הרבה לפני, אם תלכי עכשיו להופעות של בנימין נתניהו הצעיר ברשתות אמריקאיות בתחילת שנות ה-80, ולהופעות של פוליטיקאים ישראלים, נגיד במוקד או ביומן בתחילת שנות ה-80, אין מה להשוות. כבר אז הוא לקח מורה לעניין הזה. אגב, במשך עשרות שנים, לא רבים יודעים את זה, הוא המשיך להתאמן על בסיס קבוע, למרות שהוא כבר הכי טוב בזה, מול מצלמה. מול מצלמה, עם מנטורית, עם מורה, עם מדריכים, כדי לשפר את עצמו כל הזמן, שאגב, אולי נגיע לזה בהמשך. העובדה שהוא לא מתראיין, זה קצת מוזר. אתה אומר, למה אתה מתאמן כל הזמן מול הצלמה אם אתה לא מתראיין? כי כבר הוא מדיום בפני עצמו, וגם על כך נרחיב, הבן אדם מייצר תוכן לא פחות מכמה כלי תקשורת שאנחנו מכירים.
התפקיד הראשון שלו בעצם הוא גם בארצות הברית.
ציר בשגרירות בוושינגטון, שם הוא לא מקבל יותר מדי תקשורת, אבל אז הוא בן טיפוחיו של משה ארנס. משה ארנס מקפיץ אותו באמת לפריצה הגדולה שלו, שגריר ישראל באום.
ושם הוא גם מקבל תקשורת מאוד חיובית בישראל, מתפעלים ממנו, מאדירים אותו. מצאתי אפילו כתבה שהייתה בידיעות אחרונות, בזכות העין השביעית שהשתמשו בזה באיזה כתבת פרופיל, ושם הם כותבים, בידיעות אחרונות, תראה איך שגלגל מסתובב לו, אף אחד לא מצטער על ההחלטה למנות את נתניהו לשגריר ישראל באום, הוא מקור גאוותה של הקהילה היהודית כולה, אז הוא בתחילת הדרך מחבקים אותו, חיבוק מאוד מאוד חזק, אבל בוא נאמר שהוא כבר מגיע עם דעה מגובשת על התקשורת.
תראי, הוא מגיע עם דעה מגובשת לתקשורת, וזה בעיקר נובע מהתפיסה שלו את העולם הזה, את העולם התקשורתי, כעולם אליטיסטי, כחלק מעולם ישן, ובעיקר, שזה הרבה יותר חשוב, בתפקיד של התקשורת, כמעצבת המציאות שלנו, כמתווכת המציאות, ובמקביל, ככותבת ההיסטוריה. נתניהו הוא היסטוריון בנו של היסטוריון. כלומר, הוא מומחה היסטוריה, הוא ידען גדול, והוא נחוש להיות חלק משמעותי ועיקרי בעיצוב התפיסה ההיסטורית שלנו את עצמנו, את העם היהודי, את מדינת ישראל, את ההיסטוריה הישראלית, ואותו בתוכה.
וכבר מאז,
הוא בנו של היסטוריון,
שעצמו הודר מהאליטה האקדמית, דיברנו על זה בפרק הראשון של עושים פוליטיקה, הוא לא התקבל לאוניברסיטה העברית, הוא בעצמו סבל מאוד מהממסד הישן, כפי שהוא ראה אותו בתקופתו.
נכון, ואגב, זה בדיוק, יש כאן הקבלה מאוד מעניינת, כי גם העובדה שבן ציון נתניהו לא התקבל לסגל העברית, שאגב, זה באמת לא קשור, לא למפאי ולא לשום דבר, זלזלו מאוד בעבודתו. אבל בארצות הברית היה לו קריירה די מכובדת כמרצה.
אותי, מה זה משנה? זה הנרטיב, אז...
זה הנרטיב, אבל נתניהו הכתיב אותו. זה חלק מהעניין,
אבל ככה הוא תופס את הדברים.
כל האובססיה התקשורתית היא בסופו של דבר מן ראיית על לשכתוב ההיסטוריה. מי מעצב את ההיסטוריה? הרי הבן אדם הכי נערץ עליו הוא צ'רצ'יל, וצ'רצ'יל אמר, ההיסטוריה תהיה טובה אליי כי אני אכתוב אותה. נתניהו זו המנטרה שלו בחיים. האובססיה לתקשורת היא האובססיה של עיצוב המציאות, ובתורה עיצוב ההיסטוריה. ולכן כבר אז אפשר לראות את ההקבלה הזאת בין מה שקרה לאביו למען שקורה לו, שם בניו יורק אביו קיבל משרות מכובדות בעולם האקדמי, וכאן בישראל לא, הוא אמר שם הם יותר שפויים, שם יש מקום לכולם, בישראל זה מועדון של אליטות, הם תמיד יהיו נגדנו, כולם נגדנו.
וכך הוא ראה גם את התקשורת.
וכך הוא ראה את התקשורת, כלומר מה שהיה אצל נתניהו אהב באקדמיה, אצל נתניהו אהב, הבן, סליחה, זה באמת בתקשורת, ולכן יש כאן הקבלה מאוד ברורה. הם אף פעם לא יקבלו אותי, הם תמיד לנצח יהיו נגדי, ואם אפשר, אם אי אפשר לשנות אותם, אולי צריך להחליף אותם.
וזה למרות שבתחילת הדרך, אפילו כשהוא חוזר מהאום ומצטרף לליכוד ונבחר במקום יפה בפריימריז, בהתחלה היחסים שלו עם התקשורת הם לא רעים בכלל, אפילו מעוררי קנאה מבחינת פוליטיקאים אחרים. זה לא משנה את התפיסה שלו.
זה, לא, התפיסה שלו היא קצת שונה אז, ואנחנו נסביר את זה יותר מהפריזמה התקשורתית ולא הפריזמה הנתניהווית. התקשורת של שנות ה-80 היא תקשורת מאוד מאוד מיינסטרימית, מאוד מרוכזת, צנטרליסטית, ערוץ אחד, שניים וחצי עיתונים חזקים וכו' וכו', שאר עיתונים מפלגתיים שאתה כבר יודע לאן אתה הולך, הזיהוי הוא ברור בהקשר הזה, ומאוד קל לחבק אותו. כלומר, ידיעות כבר בקו מאוד מרכזי, מעריף בקו מאוד מרכזי, הארץ הוא לא הארץ של היום גם אגב, זה עיתונות אחרת לגמרי, ערוץ אחד עדיין מקדש את המדיני, פוליטי, ביטחוני וכו', ונתניהו יודע לככב במקום הזה. אבל אז, נדלק קדימה, שנות ה-90 משנות את התקשורת לחלוטין, ודווקא זה המקום שבו בנימין נתניהו פורץ. בנימין נתניהו פורץ ב-93 באמת, זה שנת הפריימריז בליכוד, בה הוא מנצח את דוד לוי, בני בגין, ודוד לוי הוא איבו העיקרי, מזכיר לך פרשת הקלטת, נתניהו מגיע לאולפן טלוויזיה, פעם ראשונה שאנחנו רואים שימוש כזה בתקשורת בישראל.
תזכיר לבוא, למי שקצת שכח מה זו פרשת הקלטת הלוהטת.
נתניהו באותה תקופה הוא נשוי די טרי לשרה נתניהו, אבל מנהל רומן קשר ארוך עם יועצת שיווק מפתח תקווה בשם רותי בר, הקשר נמשך לדעתי משנת 90 או 91, בואכה 93, ואז בשנת 93, במהלך הפריימריז לליכוד, נתניהו מקבל לטענתו, מעולם לא עומת, שיחת טלפון שבה אומרים, יש לנו קלטת שלך ושל המאהבת שלך, ואנחנו נחשוף אותה. נתניהו ממהר לאולפני הערוץ הראשון, מתקשר אליהם מהדרך, תנו לי את הקטע הפותח במבט, אתם לא תתחרטו. מגיע, פשוט חוטף את השידור, זה לא היה קיים בישראל של אותם שנים נוהג כזה, לקחת כן, ממש, לבוא, אגב, להתפרט, לקחת שידור, הוא שולט באייטם בעצם, הוא מספר אותו. אתה לא בדקת אותו, אתה לא אימת את העניין הזה, לא שמעת מעולם את הקלטת, הוא רומז שדוד לוי הוא זה שעומד מאחורי זה, הוא שוחט למעשה את דוד לוי, ובסופו של דבר הציבור לא,
הוא מנהל את כל האירוע.
הוא מנהל את כל האירוע, והליכוניקים לא רק שלא כועסים עליו על זה שהיה לו רומן מחוץ לניסויים וכולי, נותנים לו ניצחון בפער אדיר, אבל השנה הזאת היא מאוד מעניינת, למה? 93, 93.
שזה אגב שימוש מעניין של נתניהו בתקשורת, כי זה קצת כמו טראמפ, הוא שונא את התקשורת, הוא זועם עליה, אבל הוא
מכור אליה ויודע להשתמש בה. בדיוק, נכון מאוד.
כל הזמן רואים את המשחק הזה שלו, שהוא, אפילו בבחירות האחרונות, שהם היו על הטיקט של כמה שהוא שונא את התקשורת,
נכון.
הוא התראיין אפילו לכל מיני תוכניות בוקר נכון, נטולות רייטינג.
הוא לא צריך הרי לפחד, הוא מתראיין נהדר והוא יודע, הוא יודע את העבודה, זה אנחנו יודעים. אבל 1993 זו השנה לדעתי הכי חשובה בסיפור שלנו. זו לא רק השנה שבה נתניהו מנצח בפריימריז בליכוד והופך למועמדם לראשות הממשלה. אף אחד עוד לא רואה אותו כמישהו באמת רציני בהקשר הזה. חושבים שהליכוד היא פשוט מפלגה כל כך מובסת, שהם עשו איזושהי טעות היסטורית. אגב, אמר טראמפ, שוב, טעות היסטורית ופוליטית, אבל הליכוד בקרשים. ונתניהו לא נראה כמישהו שיוכל לנצח את רבין כמה שנים אחרי. אבל מה קורה עוד באותה שנה? הסכמי אוסלו? חודשיים אחרי הסכמי אוסלו, נפתח מקום העבודה שלך, חדשות ערוץ 2, ערוץ 2, התקשורת משתנה,
גם ערוץ 2 משתנה כשהוא מפרסם בפעם הראשונה את הווידאו של תיעוד הרצח, זה גם היה נקודת מפנה.
זה היה ב-95, נכון, אבל ב-93, כשקמה הטלוויזיה המסחרית, תקשורת משתנה לחלוטין, והסכמי אוסלו משנים בה עוד פן מאוד מאוד חשוב. אחד, זה שזה כבר תקשורת מסחרית, ולא תקשורת מיינסטרים, ממסדית וכולי, מתחיל לשנות את העיצוב של התקשורת. אנחנו כבר לא צריכים לפתוח בראש הממשלה אמר, ראש האופוזיציה אמר, שוגרי אמר, זה אמר, אנחנו יכולים לפתוח בחינוך, אנחנו יכולים לפתוח בבריאות, בפלילים, בסיפור אנושי, בכל מיני דברים כאלה. ההיררכיה של החדשות מאוד מאוד משתנה. זה מייצר בתורו יחס מאוד שונה לפוליטיקאים. כלומר, פתאום אנחנו תובעים מהם הרבה יותר דברים
בקשרים של... לא נגיד שיש פוליטיקאים שלא רואים מסך שנים. כלומר,
אם קרה משהו עכשיו במערכת הבריאות וזה אייטם פותח, שזה משהו שרק בשנות ה-90 התחילו לראות, בשנות ה-80 זה לא היה. לא היה דבר כזה שפתאום פלילים או משהו כזה, או בריאות, יהיה משהו שפותח מהדורה. אז גם היחס לפוליטיקאים והנתירה והעוקצנות כלפיהם משתנה. ומצד השני, הסכמי אוסלו משנים את התקשורת הישראלית בזה שזה כזו חגיגה תקשורתית, ובמקביל, העיתונאים שמתחילים לעבוד בגופים המסחריים, והעיתונים שמתחילים להשתנות, הם לוקחים עמדה. זה לא היה לפני. אם תקחי עכשיו, תעשי סמינריון, על איך סוכרו הסכמי קמפ דיוויד, כמובן, הייתה חגיגיות, וכשסלדה בא לארץ, זה היה משלוח חגיגי, זה לא היה אותו דבר כמו שהיה בהסכמי אוסלו.
זה הרבה יותר יבשושי.
זה היה יבשושי.
זה
היה עובדתי, זה היה קורקטי. הסכמי אוסלו היו חגיגה, ומאז התקשורת התחלקה. ובסופו של דבר, הרוב המכריע בתקשורת היה שמאל, ומאז ועד היום, זה הייתה נקודה מכוננת, כי מאז ועד היום התקשורת לוקחת צד. כלומר, אתה הרבה יותר מכניס את עצמך לסיפור הזה. וזה אלה דווקא השנים שבהם נתניהו...
גם העיתונאים עצמם נהיו הרבה פעמים פרסונות וטלנטים, ורואים...
נכון מאוד, ומרשים לעצמם להיות דעתניים וכולי, והתקשורת, מה לעשות, מושכת אל אנשי שמאל, אבל אלה השנים שגם נתניהו מתעצב כמנהיג ברמה הלאומית. כלומר, אז, מ-93 ו-96, שזו ההתמודדות הבאמת גדולה שלו הראשונה, בחירות לרשות הממשלה, הוא לא ידע שהוא יגיע למקום הזה, של להיות לאומתי כל כך כלפי התקשורת. הוא הבין שזה לא יהיה לו קל, הוא לא ידע שזאת תהיה כזאת מלחמה גדולה.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל. אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
אז בואו נדבר באמת על איך נבנתה אותה אובססיה, יש אגידו מוצדקת של נתניהו והתקשורת. נקפוץ קדימה לשנת 96, שאני חושבת שהיא הייתה עוד נקודת שפל ביחסים בין נתניהו והתקשורת, מערכת בחירות, שבה התקשורת מחבקת, ללא ספק מעדיפה את פרס על פני נתניהו, אני חושבת שיש מישהו שיחלוק על זה, אפילו מאשימה אותו בהסתה שקדמה לרצח רבין, ואגב, נרטיב שעד היום הוא נלחם בו בחורמה, והוא באמת רואה לכך אישוש, לכך שהתקשורת עם פרס והעם עם נתניהו, והוא ניצח למרות ועל אף העוולות האדירות שעשו לו העיתונאים.
נכון, ובדיוק על זה אנחנו מדברים, על העוולות, על התפיסה שהתקשורת כשמאל מול ימין. נתניהו ב-96 רץ בראש מין ברית מדוקאים, נקרא לכך. מה שהוא קורא עכשיו אולי השותפים הטבעיים לחלק מהעניין. אנחנו מדברים על חרדים, אנחנו מדברים על דתיים, אנחנו מדברים על ימניים, אנחנו מדברים על עניים. והימין בתוך הגרעין הזה מרגיש באותה תקופה שהתקשורת יש לה חלק מאוד גדול בתיוג של חצי עם כרוצח, פחות או יותר. כלומר, כל מי שעדיין חושב שהימין צודק, או שמי שיתנגד לרבין צודק, הוא בעצם סוג של חלק מהרצח. נתניהו משתמש בזה היטב, ואם תראי את ההצהרות שלו באותה שנה, הוא כבר מדבר על התקשורת, הוא כבר מדבר על הסיקור הזה, הוא מדבר על איך הם מאשימים את הימין וכו', וב-96 התקשורת כבר מתויגת כשמאל מול ימין. לפני זה התקשורת היא אוטוריטה. אנשים הרי גדלו על תקשורת, בטח בישראל, שבה הכל היה כל כך ממורכז וממוסד, אנשים גדלו על התקשורת לא כמין מתווכת מציאות טבעית, כמין רשות שנמצאת בחיינו ועלינו לכבד אותה. הם היו, את יודעת, חיים יבין, היה אלוהים. כל מה שהוא היה אומר, היה דבר אמת, ממנו קיבלתי את המציאות, וזה הכל.
אז פה אנחנו רואים נקודה ראשונה שבה נתניהו לוקח את המאבק התקשורתי שלו, ואף שהוא אולי מאבק אישי נגדו, כי לא כל מנהיגי הימין, אתה יכול לומר, יעמדו על הבמה בכיכר ציון, והובילו את ההלוכות ברעננה, הוא יודע לעשות את הטרנספורמציה הזאת, ולומר, זה לא התקשורת נגדי בנימין נתניהו, זה התקשורת נגד כל הימין.
התפיסה העצמית שלו היא משהו שמאוד מאוד קשה להבין. כלומר, הוא לא רואה את עצמו כפוליטיקאי, אחד מיני פוליטיקאים. הוא רואה את עצמו, בטח בסימביוזה הזוגית שיש לו, כי גם רעייתו ראה אותו כך, כמנהיג בשיעור קומה היסטורי נדיר, ולא רק כמנהיג ישראלי, אלא כמנהיג העם היהודי. כי יודע, תשמעים דברים שהוא אומר על בר כוכבה למשל, תחזרי אחורה בזמן, ותראי איך עיצבה היסטוריית בר כוכבה, שקראו לו בר כוזיבה, ומי בסוף ניצח באיך כתבו את ההיסטוריה. נתניהו ממש רואה את עצמו כך, אני צריך לנצח באיך יכתבו את ההיסטוריה עליי. זה תמיד היה כך. ולאורך השנים, התפיסה העצמית שלו הפכה בעיניי למובטת, כן? אבל למשהו כזה גרנדיוזי, של אני מול כולם.
זאת אומרת, הוא פשוט תופס את עצמו ככלל. זה מה שאתה בעצם אומר.
נכון, הוא אומר, אני האיש, זה לא משנה אם האויבים הם מימין או משמאל. לצורך העניין, היום אנחנו רואים שלמרות שכלי תקשורת לכאורה מנסים לעשות שינוי, לאזן את עצמם, הם לא במקום בטוח. פתאום ידיעות הוא עיתון שמאלני? זה עיתון שמאלני? מעולם לא היה עיתון שמאלני. גלי צהל שעשתה כל כך...
שכבר שנים הוא מטפח את בנט, את שקד, את כל מי שבעצם הוא יריב של נתניהו, בלי קשר אם הוא ימין או שמאל.
אבל גם בתוך הליכוד, ישראל כץ, גדעון סער, גם מפונקים על ידי ידיעות, זה נכון, אבל לא מדבר רק על זה. קחי למשל את גלי צהל. נתניהו מסתכל ואומר, אם השעה הזאת זה אם הוא חובש הכיפה, ואם האולפן הזה נקרא על שם אורי אורבך ולא על שם, אני לא יודע, אולי בן ציון נתניהו, אז הם בנטיסטים, הם לא שלי. תפיסה בפוליטיקה, בזכות נתניהו, איתי או נגדי, הפוליטיקה הישראלית, כמו שאנחנו יודעים, בטח מאז חזרתו לקדנציה שנייה ב-2009, הפוליטיקה הזאת היא בינארית. זה נתניהו ולא נתניהו, אפס ואחד.
אבל אם נשים את זה בצד, בכלל הקדנציה הראשונה שלו היא קטסטרופה תקשורתית. אפשר לומר די בצדק שהתקשורת עוינת אותו. אבל היו גם עוד שתי נקודות מכוננות. האחת זה פרשת ברון חברון, שנחשפה על ידי איילה חסון. נתניהו רואה בה דוגמה מושלמת לאיזשהו ניסיון הדחה, התקשורת שלו משלימה עם זה שהוא נבחר, הוא גם מכנס מסיבת עיתונאים, והוא אומר את הבחירות מכרים בקלפי, ולא בערוץ הראשון בטלוויזיה, הוא גם לא מסכים לענות לשאלות, וזה פעם ראשונה שאנחנו רואים שנתניהו רואה באיזשהו תחקיר או כתבה נגדו, לא משהו אולי ענייני, או משהו
נשק מכוון.
כן, או איזשהו כלי שאולי אפילו חלילה יאפשר שיפור או למידה.
ההתפתחות התקשורתית של אותם שנים...
ואני לא מדברת ספציפית על התחקיר הזה, אני מדברת באופן כללי.
נכון, נכון, ההתפתחות התקשורתית של אותם שנים, הרי אנחנו לא זוכרים יותר מדי סיפורים תקשורתיים משני מציאות בישראל. הם די נדירים. חשבון הדולרים שנחשף על ידי עידן מרגלית, עליה רבין ויצחק רבין, המקרים הם באמת בודדים. אבל בקדנציה של נתניהו זה קורה באופן דרמטי. אגב, אם ניקח בן אדם אחר באותה תקופה, שנתניהו חושב שהוא בעצם קודם כל הבן אדם הכי נערץ לנתניהו באותם שנים, אהוד ברק, אהוד ברק גם סובל מהערוץ הראשון, אני מזכיר את רעיון הברך או לא ברך עם ניסי משאל, שהיה קטסטרופה טלוויזיונית, אני מזכיר את הסיקור של ידיעות, שאף פעם לא עשה הנחות לאהוד ברק, אבל במקביל נתניהו גם סובל מכלי התקשורת האלה, ופתאום מגיעים לפה סיפורים, שבעצם משנים את היחס אליו, ומביאים לראשונה מאז 76-7, שגם אז לא באמת נפתחה חקירה נגד רבין עצמו, רבין בעצם עצר את זה באיבו והתפטר, נפתחות חקירות נגד ראש ממשלה בזכות סיפורים תקשורתיים. הסיפור של איילה חסון ב-1997, שנתיים לאחר מכן, מוטי גילת, פרסומים בידיעות אחרונות, שמביאים להתחלת החקירות של פרשת המתנות, פרשת המדי, אלה הדברים שמסכנים את נתניהו. זה וגם, מעבר לסיקור מאוד 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 שלילי.
באותם שנים גם יש פעם ראשונה תחקיר גדול על שרה נתניהו, בידיעות
נכון,
אחרונות.
נכון, נכון, טניה שואו, העוזרת.
שזה למעשה...
המרק והנעליים.
הנקודה שבה מתחיל המשבר הגדול מול ידיעות. זאת אומרת, שם מתחילה האיבה האמיתית.
נכון, בקדנציה הראשונה.
אני חושבת שהוא היה בשנת 97, שמפרסמים את התחקיר הגדול על שרה נתניהו.
זה נכון, ואלה השנים שבהם בנימין נתניהו ושרה נתניהו לא רק עברו את המשבר, אלא הפכו למעין יצור סימביוטי זוגי שם מול כל העולם. אנחנו מכירים את זה היטב היום, אבל זה התחיל להתפתח אז, וידיעות במעשה הזה מול שרה נתניהו, ובהמשך בתחקירים על בנימין נתניהו, סומן כאויב גדול. כשנתניהו רוצה לחזור, ב-2001 הוא כמעט חוזר, בסוף הוא מחליט שלא, הוא היה מנצח את שרון.
רגע, אז עוד לפני זה בוא נשמע את בחירות 99, אז הוא ממש הלך על הראש של התקשורת, נכון. בוא נשמע.
הם מפחדים, הם מפחדים, הם מפחדים, הם מפחדים. זה נכון שהתקשורת מגויסת נגדנו בגדול, בגדול. זה נכון שלא היה דבר כזה.
מה זה נגדנו? בואי, תקשיב את זה, מה זה נגדנו? הרי בסופו של דבר, בקדנציה הזאת, בחירי הליכוד, מה שהיום אנחנו ראינו את סער, בסוף את לפני שנים את ליברמן, וכך לו, אנשים עוזבים את הליכוד, גם מה זה היה? מזכיר לך, דן מרידור, רוני מילו, זה אנשים שהתקשורת כן התייחסה אליהם בעדה, בלי קשר לימין או שמאל, והם עזבו, ונתניהו עדיין אומר נגדנו. כלומר, הוא מנחס את כל ה... הנתינה או הסיקור התקשורתי הזה שלא בא לו טוב, לאנחנו. אנחנו זה בעצם אני, זה היה אישי כלפיו.
אוקיי, אז אנחנו בעצם מדברים על תפיסה מאוד מאוד עמוקה של נתניהו, שהתקשורת היא הממסד שהיה עוין בזמנו לאבא שלו באקדמיה, ועכשיו הוא עושה לזה איזשהו גלגול עדכני יותר לגביו, הוא גם חווה את זה על בשרו בקדנציה הראשונה, ועכשיו אנחנו מגיעים לנתניהו, שהוא כבר הרבה יותר מגובש, הוא רואה בכל העיתונאים ובכל כלי התקשורת מסווג אותם למי איתי ומי נגדי, ולא בכך מי ימין ומי שמאל, ועכשיו אנחנו נכנסים לעידן, שבו נתניהו דואג לכך שיהיה לו כלי תקשורת משלו, זה משנה לחלוטין את כל המשחק.
נכון, קודם כל הוא מבין שהוא צריך להתעשר, שהוא צריך לשכלל את מערכת הקשרים הכספית שלו, העולמית, הוא עושה את זה, כלומר, מעבר זה שהוא עושה הרבה מאוד כסף בשנתיים האלה בחוץ, הוא גם משכלל מאוד את הקשרים, חלק גדול מרשת התורמים שיש לו, והתורמים שלו הם תמיד בדולרים, אנחנו יודעים את זה, מגיע באותם שנים, היום אנחנו חשפים לשמות שכבר יותר מוכרים לנו, ארנו ממרן ושלדון אדלסון וכולי, שלדון אדלסון לא היה כזה מיליארדר גדול, הוא הפך למיליארדר גדול רק בשנות ה-90, תחילת ה-90 אגב.
אבל הוא מבין שזה גם המפתח לבעיות התקשורתיות שלו.
תראה, כל אחד שחושב שיש מישהו שנועה נגדו, הוא לא קודם כל חושב להחליף אותו. בראש שלו הוא עדיין מנסה לראות האם יש איזשהו תרחיש שבו הוא יכול להעביר אותו לצד שלו, כי מציק לך שמישהו לא אוהב אותך. נתניהו כן נמצא שם. אחרי שהוא חוזר לממשלת שרון, אנחנו רואים נתניהו אחר. הוא הולך אל עיתונאים, הוא עושה שיחות ארוכות, הוא מזמין אותם, הוא הולך אליהם, הוא עושה פגישות עם הערכות, הוא אומר שהוא השתנה, הוא מדבר על כך. ובתורו, אגב, תחת ההנהגה של אריאל שרון, כשר אוצר, למרות שהוא שר אוצר, בואי נגיד, לא שגרתי, אחד ברמת המנהיגות, שתיים בשנים האלה שאנחנו במשבר כלכלי, והוא לוקח צעדים מאוד מאוד חריפים.
לא פופולריים.
ולא פופולריים, הוא עדיין מקבל הרבה תקשורת חיובית. כלומר, כל שר אוצר אחר היה נשחט לחלוטין בהקשר הזה. עכשיו, אי אפשר לא לשחוט קצת, כי אם אתה כבר תקשורת מהסוג שמראה מקררים ריקים ואנשים רעבים, ועכשיו קיצצנו קצבאות ילדים, אין מה לעשות, זה משהו שיכול לפתוח מהדורה, ואין מה לעשות, הכתובת העיקרית תהיה שר האוצר.
אז נתניהו מסתכל על חצי הכוס הריקה.
הוא מסתכל על חצי הכוס הריקה, למרות שהוא מקבל גם הרבה מאוד תקשורת אוהדת בימים האלה, יש הרבה מאוד פרשנים ועיתונאים, ואורחים שאוהדים את המהלכים האלה, וחושבים שהם אמיצים, ומפרגנים לו על כך בתורם. נתניהו רואה את חצי הכוס הריקה, זה אחד, ושתיים, הוא מבין שגם ההעדה הזאת לא עוזרת לו בעיצוב המציאות או עיצוב דמותו הפוליטית בעיני הציבור. לראיה, ב-2006 הוא מקבל 12 מנדטים והליכוד כמעט נמחק.
באיזה שלב בא לאוויר העולם ישראל היום? הרעיון אגב נולד הרבה לפני הביצוע.
הרעיון הוא השתעשה איתו הרבה לפני, הוא לא הצליח להגיע לרמת ביצוע. אבל אני חושב שהרגע המכונן בהקשר הזה, כמו שאמרנו שהסכמי אוסלו היה רגע מכונן מבחינת נתניהו והתקשורת בישראל והעיצוב שלה, הרגע השני בהקשר הזה הוא ההתנתקות. כי הוא הרגע הדרמטי הגדול ביותר אחרי הסכמי אוסלו, הוא שוב מחלק את התקשורת לאיך אנחנו מתנהגים ומה אנחנו עושים וכולי.
התקשורת הייתה אוהדת את ההתנתקות.
הוא עדה את ההתנתקות, עדה את שרון, שרון פתאום הפך מבן אדם שנתניהו אפילו לא הבין את עוצמות השנאה של התקשורת, נדבר על שרון של שנות ה-80 למשל, משפטי הדיבה, עוזי בנזימן וכולי, שרון שיקר וכולי וכולי, מלחמת לבנון, סבא ושתילה, שרון היה האדם הכי סנו במערכת הפוליטית על ידי התקשורת. זה בן אדם שאנשי תקשורת אמרו, אסור שהוא הגיע, אנחנו נעשה קמפיין כדי שהבן אדם הזה לא יגיע יותר גבוה, והנה הוא הגיע, ולא רק שהוא הגיע, הוא פתאום הפך להיות יקיר התקשורת. במקביל, שרון הופך גם להיות יקיר רחוב מוזס. הרי באותה תקופה...
אז יכול להיות שנתניהו רואה את שרון ואומר, יכול להיות שגם אותי הם לא העריכו וסנו ותקפו, אבל גם אני אזכה לעדנה.
הוא אומר, אני בחיים לא אלך למהלך כזה כמו ההתנתקות. זה לא באמונה שלי, הבן אדם הוא באמת איש ארץ ישראל שלמה, הוא באמת חושב שכולם נגדנו, הוא באמת חושב שזה רק קיר הברזל ורק כך ננצח. זו התפיסה שלו, ואפשר להתווכח אם היא נכונה או לא, וצריך להעריך את זה גם שהוא דבק בה, אם כי הוא לא גלוי לגמרי לגביה, הוא מתעתע לעתים, אבל הוא רואה איך שרון הלך מרכז ושמאלה, התקשורת משנה את יחסה. בשנים האלה נתניהו מסתכל על מוזס, שזה אובססיה לא קטנה מבחינתו, רואה איך הוא מטפח את שרון, וזה לא רק ממקום נקרא לו כך מסחרי. מוזס הוא כבר מנצח הגדול בשנים האלה, מעריב, נמצא על הקרשים, כבר חושבים על החלפת בעלים, מפסיד המון המון כסף, אין לי ידיעות תחרות, ידיעות בשיא עוצמתו, ודווקא בשיא עוצמתו, ידיעות עושה מהלך די דרמטי, ומצמצם את התחקירים, בעיקר את התחקירים הפוליטיים, כשאריאל שרון נמצא במרכז של ההקשר הזה, פרשות ציריל קרן, ונוני מוזס, שמרגיש שכבר הרבה יותר בטוח, כמול מאוד מאוד עוצמתי, זה כבר לא השנים שבהן הוא נאבק השליטה בעיתון, גם מוצא בית פוליטי בקדימה, הוא באמת מזדהה עם, עם התפיסה הפוליטית הזאת של ישראל, שנמצאת במרכז. כי זהו ידיעות אחרונות, זה האופי של ידיעות אחרונות, זה המיינסטרים הישראלי, שלמה ארצי, מכבי תל אביב, קפה נמס אליט, ומפלגת קדימה, ונתניהו רואה את זה, ונתניהו לא אוהב את זה, ועכשיו הוא כבר נחוש לעשות מהלך באמת דרמטי.
Go read the idiot about all their attacking, Bibi, all the time, just attacking. So what are this multi-page, is this fair and balanced view of attacks for Bibi like recently when they come up?
אז שלדון אדלסון אומר, אל תקראו ידיעות אחרונות עם כל הכפולות שלהם נגד ביבי, לא צריך לקרוא את העיתון הזה, והוא בעצם מצליח לשנות את מפת התקשורת הישראלית, את הדברים האלה הוא אמר בראיון לעמית סגל בחדשות ערוץ 2. רותם, מה עושה הכניסה של ישראל היום לתקשורת הישראלית, עוד לפני חוק ישראל היום?
אז בואי נגיד קודם כל, איך מגיעה הכניסה של ישראל היום, איך נתניהו קשור לזה, ובאמת מה זה עושה. באותן שנים, למרות החוזקה של הטלוויזיה והירידה של הפרינט, נתניהו עדיין תופס את בית ידיעות אחרונות, כמעצב האולטימטיבי של המציאות הישראלית. זה לא רק בגלל שידיעות כבר ניצח את מעריב בצורה גורפת, אלא בגלל שוויינט הוא אתר החדשות המוביל
משהו
במדינה.
משהו קרה ליינט בקמפיין הבחירות
כן,
האחרונות.
והקדים הרבה את טראמפ על הפייק ניוז של, של CNN וכו'. זה נכון. נתניהו תופס את ידיעות כאויב העיקרי בהקשר הזה בגלל העוצמה שלהם. וויינט מכתיב את המציאות, בעצם הוא גם מעצב בסופו של דבר לאורחים בטלוויזיה ובחדשות ברדיו, את המהדורות שלהם, נתניהו יודע את זה, התפיסה התקשורתית שלו היא מאוד 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 חדה. עכשיו צריך להבין, זה בן אדם שיש לו במשרד ספרים, יש לו בחדר שני ספרים, אין לו סמארטפון, אין לו מחשב, ועדיין הוא מבין אינטרנט, פושים, פודקאסטים,
אגב,
לא משנה מה, מבין יותר טוב מכולם.
בימים אלה, הוא, כששואלים אותו, למה אתה כל כך מתנגד לתאגיד, הרי יהיו לו אולי, נגיד, 2%, 3%,
הוא לא סופר את זה ככה,
הוא יודע שרואים את זה ברשתות החברתיות, הוא אומר, זה גוף שיפיץ תוכן, והתוכן הזה, הוא יהיה שווה ערך לוויינט ולחדשות 2, זה רק מראה לך את עומק התפיסה שלו, למרות שאני בטוחה שהוא עצמו לא יושב כל היום על הטוויטר.
הקדים הרבה אחרים בהקשר הזה. הוא אף פעם לא הצליח לשכנע את אדלסון ללכת באמת על אינטרנט, למרות שנתניהו וויינט לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב מאשר ידיעות, הוא הצליח לשכנע רק על המקום הזה של ישראלם. יש להם אפליקציה 360, נכון, אבל זה לא משהו קיווה אליו, הוא רצה שישראל היום יקום מיד, גם אם אתה מאוד מאוד חזק, ישראל היום נגררו עם זה שנים, אבל לא משנה. נתניהו בקשר ארוך,
נשים את זה בצד.
נכון, עם שלדון אדלסון, שהפך באמת לאחד מהשירי ארצות הברית, בגיל מאוחר יחסית, הוא כחזה, הוא כבר בא כבן אדם מאוד מאוד מגובש, יהודי, מאוד 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 ימני, הרבה יותר ימני מנתניהו אגב, עם תפיסות אפילו די קיצוניות, הייתי אומר אפילו מטורללות במקומות מסוימים, אני מזכיר את ההצעה שלו בזמנו לזרוק פצצה גרעינית רק כדי להפחיד, ומרים אדלסון שהיא אהבת חייו, ואישה גם עם תפיסות ימניות, מעריצה גדולה מאוד של נתניהו, נתניהו מייצר קשר מאוד מאוד חזק איתם, וב-2006 בבחירות, כבר יש עיתון למעשה ששלדון אדלסון נמצא בו, הוא נקרא ישראלי, זה החינמון הישראלי הראשון.
אני זוכרת אותו מהסופר.
כן, ידיעות אחרונות אגב מנסה להתחרות באותה תקופה עם חינמון שנקרא 24 דקות ולא מצליח. ישראלי מצליח בצורה לא רעה, שלדון אדלסון שותף שם עם שלמה בן צבי, מול ישראלי, היה לתקופה גם המול של מעריב, מקור ראשון וכו', ושלדון אדלסון מתחיל להתאהב בפוזיציה הזאת. נתניהו זה לא מספיק. נתניהו, בשיחות כבר לפני הבחירות האלה, עוד לפני שהוא ידע שהוא מתרסק, הוא אמר, אני צריך כלי תקשורת. רק כלי תקשורת יוכל לשנות את התפיסה לשיטתו המעוותת של התקשורת אותו, ואת העיצוב הזה של המציאות בישראל על ידי התקשורת, שלדעתו נעשה בצורה לא נכונה. ולכן הוא יושב חזק מאוד לשלדון אדלסון, שנה אחרי זה מניב פירות, ישראל היא נסגר, וישראל היום, קיץ 2007, נפתח.
בנימין נתניהו לא רוצה את ישראל היום, כי הוא חושב שהתקשורת היא שמאלנית מדי, הוא רוצה את ישראל היום כי הוא רוצה כלי שישמש אותו אישית. בוא נשמע לדוגמה מה חושב אביגדור ליברמן, שאי אפשר לחשוד בו בשמאלנות יתר, על אותו עיתון.
יש פה נציג של עיתון פראבדה, אני לא רואה אותו, שגם אני של מר טוכפלד, שאני ככה מחפש כבר שנה למצוא מילה אחת של אמת שם יכתבו.
אמר לי פעם מישהו שאפילו פראבדה, שהיה באמת הביטאון של המפלגה הקומוניסטית ברוסיה הסובייטית, היה בו גוונים שונים של קומוניזם, הזרם הברז'נייבי מול הזרם הגורבצ'ובי. בישראל היום אפילו את זה לא היה לאורך רוב התקופה שהוא קיים, אלא רק נתניה.
לא רק שאין טיפת הוגנות ואיזון בתקשורת, אז עכשיו באים לסגור את כלי התקשורת היחיד שמייצג עמדה אחרת של ציבור גדול. ואני רואה בעניין הזה, אבל גם לצערי בעניינים אחרים, שחותרים נגדי כראש הממשלה בכמה וכמה תחומים, בין השאר כדי לסתום את הפה של כלי התקשורת הזה, שלא מיישר קו עם הקו של הברנג'ה, ולחנוך את מגוון הדעות שהוא חיוני לדמוקרטיה שאני מאמין בו. ובשלב הזה, כשאני רואה שחותרים נגדי גם בעניין הזה וגם בעניינים אחרים, אני כן מחליט לפזר את הממשלה.
הרי בסוף על מה באמת נתניהו הולך לבחירות? לפיד וליבני בקדנציה של 2013 מחובקים על ידי ידיעות בצורה קיצונית, ונתניהו לא סובל את זה. הרי זה מה שנמצא גם ברקע של חוק ישראל היום, שחברו אליו לא רק לפיד וליבני, אלא גם
הבית
היהודי וכן, וש"ס, לא צריך להזכיר, כולם, פחות או יותר. נתניהו לא סובל את העניין הזה, ואת שומעת את זה גם בשיחות רקע שהוא מקיים בקיץ האחרון, גם בסינקים נדירים פה ושם, דברים גם ששמענו כאן. איך כשמטפחים את יריביו לכאורה, אפילו אם הם שותפיו הקואליציונים, זה משהו שהוא לא יכול לסבול אותו, פשוט לא יכול לסבול אותו. ולכן לפיד ולבני, אהובי רחוב מוזס,
הם נבעטו החוצה.
אלה שנבעטים החוצה, כשבמקביל יש את חוק ישראל היום, שהוא הקטליזטור הסופי לבחירות.
אז ב-2015 נתניהו כבר עובר עוד טרנספורמציה, והוא יודע לקחת את התינה בציבור גם כלפי התקשורת, שמרגיש שהתקשורת היא שמאלנית, גם אנחנו מדברים על עידן שבו נחסות הרשתות החברתיות, אנשים נהיים ככה הרבה יותר ביקורתיים כלפי התקשורת, והוא הולך ראש בראש מול נוני מוזס בפוסטים מאוד הרסים, עד כדי כך ש... בנאום הניצחון שלו, זה מה ששר הקהל אחרי מילות התודה לשרה נתניהו, בוא נשמע.
אני מבקש להודות לרעייתי האהובה שרה. איזה מסלול יסורים עבד לצידי. כמה תעצומות נפש יש לך רעייתי. וכמה תעצומות נפש נתת לי.
הוא מה קרה נוני אכל אותה, וההתפתחות הבאה ביחסי נתניהו והתקשורת, הוא שאחרי הבחירות האלה הוא בוחר להיות שר התקשורת, והוא רוצה כבר בעצם לנהל את כל המערכת התקשורתית, לא רק את שוק העיתונות, מתוך תפיסה ש... הגיע הזמן לשים סוף לחגיגה הזו.
נתניהו הגיע עם משנה מאוד סדורה לגבי התקשורת, ודאי אחרי הקדנציה הראשונה שלו כראש ממשלה. זה לא רק להשפיע באמצעות שינוי שוק התקשורת המודפסת. הוא רואה את התקשורת האמריקאית לצורך העניין, הוא אומר, יש להם הרבה מאוד אפשרויות בחירה, ומה שבסופו של דבר שולט בשיח, זה הדעות ולא הידיעות. הוא רואה את הזירה כזירת דעות, לא כזירת ידיעות.
שפוקס ניוז זה שם היום.
בדיוק, ברגע שפוקס ניוז הפכה לרשת החדשות הנצפית ביותר, הוא הבין שאפשר לעשות זה. כלומר שאם אתה לוקח טון מסוים ועושה לו איזשהו מטעם עם העם, אז אתה יכול גם לנצח בזירה הזאת. הוא רצה לפתוח שוק התקשורת. עכשיו אני חושב, אתה אומר, זה בסדר גמור. מה נתניהו בעצם אומר? אני קפיטליסט, אני ליברל כלכלי, אני רוצה שוק תקשורת מבוזר, אני רוצה שלכולם יהיה רישיונות וכולם יוכלו לשדר, ואיך הוא אמר בכנסת לפני כמה חודשים, יצביע העם בשלט, באיזשהו רפרור לז'בוטינסקי שהיה, בוא נאמר...
פרפצ'ט.
ממש פרפצ'ט בעיניי גם. זה מה שהוא רוצה, אומר, מה הבעיה? אני אתן לכל אחד זה, ואז כל אחד שישחק לפי הכללים. אני במקרה גם מכיר כמה בעלי און, אולי הם ירצו להשתתף במשחק.
יש גם את ערוץ 20.
להשתתף במשחק הזה, אבל למרות שהוא כבר בא עם המשנה הזאת, לפני הרבה מאוד שנים, רק ישראל לא מצליח. הוא לא מצליח לעשות את השינוי באמת. פיצול ערוץ 2 נגרע ונגרע. ערוץ 10 שהוא ניסה להקשות אליו בסוף הצליח לשרוד. ואז אנחנו מגיעים למשבר התאגיד, אנחנו למשבר התאגיד ואומר, אני כבר יותר מ-10 שנים ראש ממשלה. ולפני 20 שנה הבחרתי הפעם הראשונה. באתי עם רצון לשנות. לא נותנים לי לשנות את זה. ועוד כמה חודשים, מה אני אקבל ב-8 בערב? פה את אמנון אברמוביץ', פה שוב את רביב דרוקר, ושם את גאולה אבן, אשתו של האויב שלי. איך לא הצלחתי לעשות את הדבר הזה? זה מחרפן אותי. ואז, שנתיים להקמתה של ממשלת נתניהו רביעית, אנחנו מגיעים למבחן אמיתי. עכשיו, שאלה ניהולית, מנהיגותית, לא משנה איך על איזה אספקט תסתכל על זה. הלו, ידעת איך נראה התאגיד. יכולת כבר לפני שנתיים, בתחילת ימי הממשלה, לעצב את זה מחדש. אבל הוא עוד ניסה לראות איזה עיתונאים יביאו, מה לא יביאו, ואז הוא הרגיש שמתחילים להקוץ אותו. הם באמת התנתקו, הם באמת עבדו, רצו קדימה ולא הקשיבו לו. הם היו יכולים להיות אולי יותר חכמים פוליטית, נקרא זה כך, אבל הם שמעו על עקרונות מסוימים.
למרות שצריך לומר, זה לא תאגיד שמאלני.
זה לא תאגיד שמאלני, אבל אתה סופר כיפות. הרי אם אתה מביא את קלמן ליבסקין לתאגיד, מבחינת נתניהו, קלמן ליבסקין זה לא נתניהו.
זה בנט.
זה בנט, זה לא בדיוק. זה כמו שאמרנו על גלי צהל, שלכאורה מנסים לאזן, וללכת למקומות גם יותר ימניים וזה, אבל מה אתם קוראים לאולפן שם אורי אורבך? ולא אולפן בן ציון נתניהו, לכו למקום הנכון.
אני מנסה לחשוב לקראת סיכום אם הוא ניצח. זאת אומרת, מצד אחד, אני חושבת שהתקשורת, לא מעט בזכות בנימין נתניהו, השתנתה מאוד. אם התחלנו ב-96, ובחיבוק הגדול שפרס קיבל, ואיך הסתכלו על נתניהו כעל איזה דמון, ועל פרס כעל איזה משיח, אני חושבת שהיום לא היו מייזים גם כלי התקשורת שהם הכי... אתה יודע, בוא נגיד, ההפך מישראל היום, לא היו מעיזים לנהוג בצורה כזו של ככה, האדם מופגנת לצד אחד, ואני חושבת שזה לזכותו של בנימין נתניהו. מצד שני, אני חושבת שאולי בגלל האובססיה שלו עם התקשורת, הוא היום היה יכול להיות בכל זאת במקום של יותר עדנה, ויותר הערכה של עיתונאים, שכבר מבינים שאולי ביום אחרי, יום אחרי בנימין נתניהו, זאת אומרת, למדו להתרגל אליו, למדו להעריך אותו אפילו, וחושבים שיום אחריו לא בכך יהיה פה יותר טוב. זאת אומרת, ודווקא בגלל המלחמה שלו בתקשורת, אז הוא לא נהנה מהעדנה, שאולי הוא כבר היה יכול היה לזכות לה.
נגיד כך, את יוצאת גלת, את עוקבת ודאי, את רואה כמה חופשי כיפה, ואנשים שמגיעים ממקומות שונים, כבר מגיעים לקדצים האחרונים, כולל האחרון.
אולי זה לזכותו של בנימין נתניהו.
את רואה כמה...
אולי בגלל המלחמה האישית שלו, שהוא דאג אמנם למי איתי ומי נגדי, הוא הצליח לדאוג גם למחנה כולו.
אני חושב ש-96 הייתה נקודת מפנה באמת חשובה בהקשר הזה, זה נכון, רצח רבין והבחירה של נתניהו, באיזושהי יצירת נקודה ארכימדית ממש לתהליך עומק, שבסופו של דבר באמת ישנה גם קצת את פני התקשורת. ועדיין, גם אנשים כאלה שמגיעים, הם ביקורתיים, הרבה פעמים כלפי נתניהו, וכשנתניהו, תחזרי לשיחות מוזס נתניהו, מחפש מי הוא יכול להביא, מי האוהדים שלו, הרי את עמוס רגב הוא כבר שם לכאורה בישראל היום, אז את מי הוא רוצה להביא? אבי רצון, הכדורגלן הזה, אבי רצון, אין לנתניהו אנשים. הוא לא מצליח לשנות את התפיסה של אנשים כלפיו, בתוך המתכנן התקשורתי, גם אם הם מגיעים את דעות ימניות.
נתניהו עוד שבוי במקום של מי איתי ומי נגדי, אבל יכול להיות שבמלחמה המתמשכת הזו שלו, הוא הצליח להשיג ניצחון למחנה, כי אין היום מנהל בכלי תקשורת שמעז לא להיות מאוזן, שמעז, רצוי גם מואזן, מעז לקחת אנשים רק מצד אחד של המפה הפוליטית, ובמובן הזה אולי הוא לא בא לשם המטרה הזו. הוא הגיע ליד.
אני חושב שזה היה קורה, זה לתת לו קרדיט מוצדק, אבל אולי לא מוצדק עד הסוף, אני חושב שהתהליך הזה היה קורה בכל מקרה, ברגע שהעם הלך לאנשהו, ברגע שהם... את יודעת, קריסת הסכמי אוסלו, תקופת הפיגועים, אין פרטנר, בלה בלה בלה, קריסת השמאל, מחיקת מחנה שלם במשך 15 שנה לצמצום, זה הצטמצם כמעט עד לכלום, העם נמצא במקום מסוים, התקשורת מחרה מחזיקה אחריו הרבה מאחור, למרות שהיא לא אמורה להיות שוב תקשורת של דעות, אלא יותר של ידיעות, אבל נגיד שהיום הכל מעורבב, בסדר, נתניהו, אמנם תרם לתהליך הזה, אבל לא מעט, אבל זה תמיד חוזר למקום האישי, ואיך הוא תופס את עצמו, אמרנו, היסטוריון בין היסטוריון, הוא כל הזמן עסוק בשכתוב ההיסטוריה, בין אם היא פרטית, ובין אם היא לאומית. הוא בן אדם שמנסה לעצב מחדש את סיפור ההיסטוריה שלנו, התקשורת היא כלי בהקשר הזה, והיא אבן נקף בדרך כל לשם, זה הכל.
רותם, יש לי תחושה שעוד פרקים רבים יכתבו על יחסי נתניהו והתקשורת. אם אתה שואל אותי, נתניהו אולי נלחם את המלחמה האישית שלו, מונע לחלוטין ממניעים אישיים, מי איתי ומי נגדי, אבל בסופו של דבר הוא השיג תקשורת יותר מאוזנת, ובכך לפחות הוא יכול להיות מרוצה מאוד. רותם דנון, עורך ליברל, תודה רבה שהייתם איתנו. עד כאן פרק נוסף של עושים פוליטיקה. אפשר למצוא אותנו גם באתר האינטרנט ranlevy.com/עושים קו תחתון פוליטיקה. אני יותר משמח אם תצטרפו לרשימת התפוצה שלנו. פידבקים יתקבלו בברכה גם בפייסבוק תחת עושים היסטוריה, או בטוויטר האישי שלי. תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.